חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, בעוד והלחימה ברצועת עזה נמשכת, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב כדי להכריע בשורה של שאלות, בין היתר סוגיית הכניסה לרפיח. ראש הממשלה נתניהו, בהופעה פומבית ראשונה מאז חלה בשבוע שעבר, אומר היום, אנחנו ניכנס בקרוב לרפיח. הוא אומר את הדברים בטקס סיום קורס קצינים קרביים בבית הספר לקצינים. נתניהו מוסיף ואומר, צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה, לא משנה מה יקרה, אנחנו נהיה ברפיח, זה המעוז האחרון של החמאס, נהיה שם ונשמיד אותו. המסע ומתן במסגרת עסקת החטופים לפי שעה עלה על סרטון ואין התקדמות במסע ומתן, כך גורמים אומרים משני הצדדים. המסע ומתן נופל לאחר שהחמאס שוב ושוב מסרב לקבל כל הצעת פשרה של המתווכים, גם הצעת פשרה שכבר הייתה מקובלת על ישראל, גם אותה מסרב החמאס לקבל. וביום ראשון הבחירות בסבב שני, מועד ב' למועמדים שעלו לסיבוב השני בחלק מן הרשויות המקומיות, בעיקר בהם בבית שמש. הסכם ראשוני שנחתם בין ש"ס לבין יהדות התורה ונמצא כעת בשלבים סופיים של חתימות, בין היתר בתמיכה במועמד הרב שמואל גרינברג, איש דגל התורה, כך גם באגודת ישראל, ולמעשה מאוחר יותר הערב תכריז היהדות החרדית על התלכדות מאוחדת סביב המועמד שמואל גרינברג מטעם דגל התורה. וגם נדבר כמובן על עוד כמה עניינים ככל שנספיק, בין היתר עוד השלכות של דוח ועדת מירון, כוללו בהמשך המהדורה המרכזית. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב. נפתח הערב עם קובי פינקלר כרגיל. שלום קובי, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
בצהל מתחילים כבר בתחקירים פנימיים בעקבות האסון של השביעי באוקטובר, אבל לא רק, יש כמובן דריכות והמתנה לקראת כניסה לרפיח. נתניהו אומר היום בצורה ברורה, ניכנס לרפיח, זאת השעה שכעת הקבינט מכונס. ספר לנו קובי על היממה האחרונה.
כן, ביממה האחרונה קודם כל הרבה מאוד פעילות ממשיכה, למעשה בשכונת חמד במערב חאן יונס. זה חלק מן התוכנית של צה"ל למצוא עד כמה שיותר את ההישגים המודיעיניים. מה זה אומר? אחרי שהשתלטנו שם על החטיבה הזאת שם, אחרי שפרקנו אותה, אחרי שצה"ל פועל שם כבר כמעט שבוע ימים, בתוך השכונה הזאת בלבד, אוסף כל הזמן מידעים, וחלק גדול מן המידעים מגיע ממחבלים ששהו בשטח וגם מכונני מחשבים לסוגיהם. צהל אומר, אנחנו נמשיך לפעול שם עד אשר נמצא את אחרון המידעים כמה שאנחנו יכולים. זאת פעילות שם, היא מצומצמת יותר. בסך הכל מדברים עכשיו על 5 חטיבות שנמצאות במרחב רצועת עזה. אבל הדבר המרכזי, ותראה את כמה הכל מחושב, וטוב שכך, 5 חודשים בדיוק לפי התאריך הלועזי היום, 7 למרץ למניינם, 7 באוקטובר החלה המלחמה, צהל מודיע רשמית, אנחנו לא מתחשבים משום דבר אחר, אנחנו מתחילים בתחקירים הפנימיים שלנו. לא נבצע אותם, רק בבוקר השישה באוקטובר, או בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, נתמקד בכמה דברים, החל משנת 2018. כל התפתחות המודיעין והתפיסה מול חמאס, בחינת מרכיבי תפיסת ההגנה, גם המודיעין ותפיסת האויב עד לפרוץ המלחמה, המודיעין ותהליך קבלת ההחלטות בליל השישה, שבעה באוקטובר, ומה קרה בימים שיקדמו לו, זה מוקד מאוד מרכזי. 3 חודשים ייקח לעשות את כל התחקיר הזה, חודשיים תחקור, חודש נוסף לאיבוד, אז יוצגו גם המסקנות בפני המטכ"ל. בנוסף לכך גם יעשו את פרק הזמן של השבעה באוקטובר, עם 3 ימים לאחריו, גם הפעלת הכוח, כל הגופים בצהל, ניתוח קרבות ההגנה בעוטף, וגם מבחינה שכל הקולוניות שהיו במרחב הזה, בהחלט איגרת שמופיץ את הערב הזה של הרמטכ"ל לכל המפקדים. ישנם גם נושאים נוספים, כמו הקרבות שקרו במהלך הלחימה, גיוס אנשי המילואים, האם היה להם ציוד, האם לא היה להם ציוד, חימושים וחלפים, אבל בהחלט בשורה שמלמדת על התנעת המערכת. אני שואל את הגורמים בצהל, למה דווקא היום? הם אומרים בצורה מפורשת, יש לנו צבא, זו מכונת ענק, היא חייבת להמשיך ולהתגלגל. ואז אני שואל את צהל, מה קורה לפי שיטתכם בלבנון? התשובה שלהם זה מאוד תלוי בנושא החטופים. כנראה שיש דברים שאנחנו פשוט לא יודעים אותם מספיק, אבל פתחת ואמרת בצורה נכונה, היא כרגע די תקועה. ולכן לצהל יש גם תוכניות לא רק לחיבושה של רפיח ולהשתלטותה עליה. שמענו גם הערב הזה בקורס, סיום קורס קינים, את נתניהו.
נתניהו אומר, ניכנס לרפיח בהחלט.
נכון.
קובי פיקלר, תודה לך.
חיובית ורצינית.
תודה, להתראות, שבת שלום. אנחנו עם הפרשן יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב יעקב.
שלום וערב טוב.
תחילה לדוח אסון מירון, מסקנות הוועדה, נניח רגע להמלצות האישיות, לדעתך הוועדה עשתה עבודה כיאה, כראוי.
כן, אני עברתי על רוב הדפים שם, לא הייתי גיד שקראתי אותם בעיון, אבל ניכרת מקצועיות, ובניגוד לטענות של מר נתניהו או אי מישהי בסביבתו הקרובה, אני לא ראיתי שם שום מטיה פוליטית. הייתי אומר יתרה מזאת, ויחסית לגודל האסון, הדוח היה אפילו מרוקח כמעט, אני חשבתי שיהיו המלצות יותר קשות, יותר נוקבות, אבל חוץ משני אנשים שקיבלו המלצות ממש ישירות, כל היתר יצאו פחות או יותר בזול. וכשאני אומר בזול, זה מגדיל את השאלה על מה ראה נתניהו על כך ולמה, לתקוף אותם ולהגיד שזה פוליטי, מה פוליטי, 45 ישלחו לעולמם, האזור מתנהל בפרעות, אבי אתה הרי מכיר אותו, אתה משדר משם כל שנה, כבר עשרות שנים, אז זה דוח קשה, זה דוח הכי מקצועי שיכול להיות.
לגמרי, לא גם מי שעקב אחרי הוועדה לא שמע במהלך דיוניה, אפילו שאלה אחת עם הטייהו.
גם היה גם מישהו משלנו, ומסלומו ינאי, שאומנם פעם אתה מכיר אותן לתניהו, לא שמעתי אף פעם דופי וניקיון כפיו, אתה רואה? הפסק דין הזה כתוב...
ובוא נודה על האמת, ראש הממשלה נתניהו בא, הגיע לוועדה בלי תשובות מספקות, שמתיחים בפניו שאלות.
לא התכונן אפילו.
לא התכונן, הביאו לו רשימה של שורות ממשלה, ישיבות ממשלה שבהם הוא היה ראש ממשלה ונושא מירון עלה לסדר היום, ושאלו אותו מה קרה עם זה? הוא פשוט לא זכר את הישיבות, לא זכר את הדיונים, ואמר לא משכו בדש מעילי. אז להגיד היום שזה פוליטי, זה באמת...
נכון, ולעומת זאת, מי שבא מוכן לוועדה שהיה אז השר אריה דרעי, שגם הייתה לו אחריות כוללת, הוא נתן תשובות מסודרות, השם שלו כמעט לא מוזכר בדוח. ולמדך שמתייחסים לוועדה ברצינות ויש מה לענות, אז עונים.
אוקיי, במעבר אחד מהנושא הזה, יום ראשון סבב שני, נדבר ספציפית על העיר בית שמש, אנחנו נראה שם אחדות, התלכדות מקיר לקיר.
כן, אני ברוך, יש התלכדות, אומנם היה מיקוח קשה פוליטי, אבל זו דרכה של פוליטיקה, שזה שמכנים משאים למגזר הפוליטי בציבורי, כדי שיביאו יותר לציבור שלהם. עכשיו אני רוצה לציין את הרקע לאחדות הזאת. נכון, אנחנו מברכים על האחדות, אבל קדם לרקע. הרקע האמיתי הוא, אני חושב שגם אנחנו בתקשורת תרמנו לדי תראה, בסיבוב הקדים אנחנו דיברנו הרבה על הפלגנות והיצרנות, וכל מה שנגרם כתוצאה מזה. כן. אבל בסופו של מערכת, בסיבוב הראשון אבי, אני חושב שכולם יצאו מרוצים, פחות או יותר.
התשובה היא, אתה יודע, יעקב, אם נסרטט רגע את התוצאה של מערכת הבחירות הזו, זו תוצאה שהייתה אפשר לסכם אותה מראש ולחסוך שלושה חודשי יריבות.
זה נכון, זה כבר דיברנו, אני רוצה ללכת שלב אחד קדימה, אני רוצה לדבר על התוצאות. כל אחד יצא מרוצה, אבא רדרי קיבל את אלעד שזה היה פירת הדגל שלו, יש לו גם נציג מטעמו בצפת הרחוקה, יש לו הישגים יפים רחבי הארץ, דגל... יש לה, עכשיו יהיה לה את בית שמש, את מודיעין, בל טלסון, זרחסים, אגודת ישראל, את בני ברק ועוד מקומות, כולם יצאו מרוצים, אז כבר מרוצים, אז אין את האיבה הזאת, אין את הטינה הזאת. אני חושב שלמשל, אם שס הייתה מפסידה באלעד, והיינו רואים פה את האחדות ברור. בבית שמש. ככה כולם הגיעו, איך אומרים? אני אומר בפרטם שאריה סבא או לא אריה שטורף.
ובוא נזכור ובוא נאמר שיעקב היו ימים שאמרת לנו כאן לפני חודש חודשיים בשיא ימי האיבה שמה שיקרה בבית שמש תלוי בהשלכות באלעד.
זה מה שקרה. בדיוק מה שקרה. אמרתי בפורסות, יש הישג לשס באלעד, יש שקט בבית שמש. עוד דבר שדאג לך, גורם נוסף שהוא צופה פני עתיד. אנחנו עומדים עכשיו בימים, בשבועות הקרובים, במערכה קשה מאוד בחוק הגיוס. המפלגות החרדיות הבינו שהם א', הם לא יכולו להיות מפולגות, וזה שדעת הקהל כבר לא תיתן את זה. עייפנו ממלחמות, עייפנו מקטטות מול האתגרים, אנחנו רוצים שלום בית, כדי להתאחד ביחד מול האויבים מבחוץ. את המסר הזה הם הבינו.
כן, לגמרי. יעקב, תודה רבה לך, להתראות. יעקב ריבלין.
ערב טוב.
בשורות טובות. אליהו ארן, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך.
איש דגל התורה, יועץ, אסטרטג, וכמובן מעורב מאוד בענייני הרשויות המקומיות מטעם סיעת דגל התורה בחלק מהמקומות. קודם כל אני מבין שאלו הרגעים האחרונים, ממש עכשיו נחתמים ההסכמים בין ש"ס לדגל התורה בעניין בית שמש, ומאותו רגע יוצאים לעבוד למערכה משותפת, כתף אל כתף, חסידים, ליטאים וספרדים, לכך שביום ראשון בלילה יוכרז בבית שמש על ראש עיר בשם הרב שמואל גרינברג. זה הנתון כרגע, לוח הזמנים?
בהחלט, אפשר להגיד שאחדות ניצחה. אומנם יש כמה סעיפים קטנים שצריך לשייף אותם בשביל שזה יהיה ברור וחד ומוסכם, אבל בגדול היה אחדות מלאה, גם ש"ס, גם דגל התורה, גם סיעת כוח, כל אחד קיבל את מה שהוא רצה, כמובן בשיתוף פעולה עם דגל התורה, ולכן יש אחדות מלאה בבית שמש. יש עוד מפלגות שנמצאים במסע ומתן מלא עם ראש העיר העתידי, שהוא מעמד מוביל ללא ספק, הרב שמואל גרינברג, גם מוביל, גם מקצועי, ונקווה בעזרת השם שזה יהיה תוצאות ביום ראשון.
המשבר העיקרי בין ש"ס לדגל התורה, בוא נאמר, היה משבר האמון בעקבות סוגיית אלעד. בדגל התורה אמרו בצדק, יש לנו דעת תורה, אנחנו כפופים לדעתו של מרן ראש הישיבה, כן הסכם, לא הסכם, זהו, זה מה שהוא קבע וזה מה שאנחנו עושים. בש"ס אמרו, רגע, יש הסכם, אז צריך לעמוד בו. אז זה הוביל אותנו לאיזשהו מסלול שסיכרנו פה בשבועיים שלפני הבחירות, בעיקר איבה אחד נגד השני. מהרגע שזה נרגע, האם האמון חוזר, אליהו?
דבר ראשון, בנוגע לעצם ההסכם, מי שמעורב בפרטים הקטנים, אני לא חושב שצריך לדבר על זה בעל גלי היתר, אבל אני יודע שהיה דברים ברורים. אני חושב שהקמפיין שהיה הוא קמפיין לא נכון, אבל זה לא הנושא, מה שהיה היה. בנוגע לבית שמש, כולם מבינים שיש בעיה מאוד מאוד משמעותית. אגב, היא גם מצירה את זה, שלא יהיה מוסדות חינוך לאנשים חרדים בשכונות מעורבות. אני חושב שזה גובל בגדר אנטישמיות, עליזה בלוך. היא אמרה את זה גם בראיון לרדיו, זה לא סוד. אפילו נציגי ש"ס בקדנציה האחרונה הוציאו מכתב חריף מאוד על הריסת בתי כנסת, היה כמה וכמה בתי כנסת שעלו לכותרות. גם נושא המקוואות עם הרב דודוביץ' ועוד מי שמכיר את הפרטים בבית שמש יודע את הבעיה, ומעל הכל...
לא, אגב, התראינה כאן אליזה בלוך ואמרה על מספר מקוואות שגם היא בנתה, אז אוקיי.
אין ספק שמבינים גם בערים חילוניות יש מקוואות. השאלה בסוף בנושא הפיקוח ובנושא הדת של העניין, אבל אני מדבר על עצם העניין. אני חושב ששמולי גרינברג מאוד מאוד מתמקצע כאדם מקצועי, כאדם שבא מאחוריו שנים רבות של עשייה מול משרדי הממשלה, מול עשייה עירונית, ובית שמש צריכה תנופה מאוד אדירה וגדולה. בית שמש הולכת להיות עיר יותר גדולה מבני ברק במספר התושבים, וגם יכול להיות אפילו בשטח המוניציפלי. ולכן אין ספק שנושא התעסוקה ונושא התשתיות ונושא של הרבה הרבה דברים שחסר בבית שמש, אפילו נושא הקליטה של אנטנות ועוד הרבה דברים, בית שמש פשוט לא התקדמה קדימה בשום צורה שהיא, ושמולי גרינברג בעזרת השם יוביל את העיר ברמה הכי גבוהה ומקצועית שיכול להיות בתחום הזה. ואני חושב שמה שאליזה בלוך מצהירה, שבשכונות מעורבות היא לא תיתן חינוך לילד או ילדה, זה דברים מזעזעים לשמוע אותם, ושייסו לשכונות אחרות, אני חושב שזה פשוט דבר, והכי מעניין פה בכל העסק, היא ניסתה מאוד מאוד בכל הכוח למכור לש"ס ולגור את כל מה שהיא יכולה בשביל שיתמכו בהם. ברגע שהם לא תמכו בה, והודיעו שהם תומכים עם שמואל גרינברג לרשות העיר, כי רוצים אחדות, כי רוצים שלום, כי רוצים שבאמת יהיה את התועלת לכל תושבי העיר, והגיעו באמת 5 שנים של תנופה ועשייה ושלווה, היא יצאה בקמפיין הפוך פתאום. מוכרים את העיר לחרדים, החרדים לוקחים במסעים ומתנים את העיר, כשהיא עצמה, ואני לא רוצה להשים יועצים חרדים כאלו אחרים שעובדים איתה, אבל בסוף זה הפרנסה שלהם. אבל אני חושב שזה עוול גדול שהיא הולכת על קמפיין כזה בישורת האחרונה, זה בושה וחרפה, כשהיא עצמה ניסתה למכור את העיר ולא הצליחה.
טוב, עכשיו אנחנו צריכים להביא תגובה מהצד השני, ואם ירצו להגיב אז אנחנו כאן, אבל בלי קשר לעניין, אני רוצה לשאול אותך אליהו, הרב שמואל גרינברג יבחר לרשות העיר, אם כל היהדות החרדית יצא להצביע. כי זה לא, אנשים חושבים שזה בכיס, אוקיי, ש"ס הולכים איתו, גור הולכים איתו, החסידויות, הליטאים, ודאי הוא יבחר, ממש לא. זה דורש מאמץ אדיר.
אין ספק שיהיה מאמץ אדיר, הערב יש כינוס אצל רבן של ישראל, מרן הגאון רב דב לנדאו, עם ראשי הישיבות, האדמו"רים בשעות האחרונות חתמו על קול קורא, זה פשוט ניסוחים אחרונים, מוציא שבת בעזרת השם אחרי החתימה של ש"ס, הערב יהיה כינוס גדול של ראשי ישיבות והסקני הקהילות של ש"ס. אני חושב שכולם מבינים שעתיד העיר וטבעיון העיר רוצים בכל התחומים, גם מבחינה של מוסדות חינוך, גם מבחינה של בתי כנסת, גם מבחינה שבאמת שירות לתושב, לשכה פתוחה, תשתיות, כל הדברים שדיברנו, אין ספק ששמואל גרינברג זה המועמד המקצועי ביותר שיש עכשיו,
בהסכם עם ש"ס יש כמובן את סעיף הקדנציה הבאה, הבטחה של דגל התורה לתמוך במועמד ש"ס, וגם הוזכר מי הוא, ועל דעת גדולי ישראל, והוכתמו על זה רבנים והכל, שזה משהו שבעצם אולי מתקן את ענייני אלעד, הסעיף הזה?
אני לא מבין על מה צריך לתקן. 10 שנים דגל התורה והציבור האשכנזי תמך במשה אבוטבול, זה רשות העיר, הוא הכתיר אותו בעצם רשות העיר.
כן, בימים שבאים ראש עיר ממפלגה אחרת לא יכול להיבחר.
בשיא המתיחות, בצפת, דגל התורה תמכה במועמד של ש"ס לרשות העיר. כולם מבינים שכשיש צורך אמיתי בעיר, בהובלה, שבאמת אחדות ורעות והובלת העיר ולהציד את העיר קדימה בכל התחומים, אז מבינים שעושים שיקולים אחרים ולא שיקולי נקמות ולא שום דבר. ותראה את צפת העיד הזה, ותראה את 10 שנים שאבוטבול, שבאמת היה ראש עיר של כולם, היה בבית שמש.
אז בוא נסכם, אם בעזרת השם אחרי המאמץ הזה שמואל גרינברג נבחר לרשות העיר, אז דגל התורה מסיימת את מערכת הבחירות הזו עם מודיעין אליד כמובן, עם בית שמש, עם טלסטון, עם רכסים, עם תפקידי מפתח בבני ברק ובירושלים, עם הישגים משמעותיים. אולי כל זה היה יכול להיפטר ולהיסגר מראש לפני חודשיים, שלושה?
אני לא חושב שהיה מה שיכול להיפטר, כי בסוף גדולי ישראל הם אלו שהחליטו, אבל בהחלט דגל התורה, ואגב גם ש"ס וגם אגודת ישראל, כל אחד בתחומה, יצאו במערכת הבחירות בצורה מאוד טובה.
בגלל זה אני אומר שכל זה יכול להיות מסוכן.
כמובן שדגל, בסדר, אבל ברגע שגדולי ישראל לא רואה, אז זה הסדר שהיה צריך להיות. בסופו של יום, אין ספק, כמו שאמרת, דגל התורה בפרט בבני ברק, בירושלים, בערים המרכזיות, הובילה באמת גם כסיעה הכי גדולה, גם כמספר המתאימים הכי גדולה, וגם בתפקידים מאוד מאוד בכירים של ניהול העיר בכל המקומות האלו. וכמובן בעוד ערים כמו גבעת זאב וטבריה ועוד מקומות שדגל התורה הובילה בסופו של יום את התהליך, והגיע באמת לישורת האחרונה עם ראש העיר שהיא תמכה בו והובילה אותו גם במספר המושבים במועצה.
אוקיי, אני רוצה ככה שאלה אחת לסיום לקראת הבחירות בבית שמש. עוד מעט יהיה איתנו כאן יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, שנמצא עכשיו בדיון קבינט, מחכים שהוא יצא לצורך שיחה איתנו כאן על החשיבות של ההצבעה בבית שמש. אותו אנחנו נשאל על מועמד הרב שמואל גרינברג ועל טענות שהשמיעו חלק מהרבנים הספרדים בבית שמש, אם הוא טוב או לא טוב או פחות טוב, אבל אותך אני רוצה לשאול, בעצם נבחר שמואל גרינברג לייצג את דגל התורה בגלל שהוא אולי דמות שיכול להתחבר לקהלים נוספים, זה היה הרעיון.
אני חושב ששמואל גרינברג, בנושא על טענות שדיברת, בסופו של יום מי שמכיר את עיריית ירושלים יודע שלפני שנים, כל שנה בפתיחת שנת לימודים, היה צער מאוד גדול וכאב להורים רבים שהבנות שלהם לא התקבלו. בשלוש שנים האחרונות, או 4 שנים האחרונות, כשגרינברג נבחר למנהל אגף חינוך חרדי, אני חושב שאין שום בעיות של פתיחת שנת לימודים עם סמינרים, כמובן שהוא עשה את זה בשיתוף פעולה מלא עם יושב ראש ש"ס בירושלים, הרב צביקה כהן, שביחד כמובן הרב צביקה כהן בהובלתו, יחד עם מנהל האגף שזה היה שמואל גרינברג, הובילו את כל הנושא הזה של קבלת בנות בסמינרים. מעבר לזה גם את הבינוי כיתות חינוך ותנופה של כל העדות והחוגים בירושלים. את זה הוא הולך בעזרת השם גם להביא לבית שמש, ואני חושב שאת זה יראו צעידה אדירה ותנופה אדירה בעיר בנושא הזה.
אליהו ארן, תודה רבה על הדברים כאן, בשורות טובות ובהצלחה רבה, ועם האחדות הזו באמת אפשר לומר לצאת מאוחדים כאיש אחד בלב אחד לקדש שם שמיים לטובת עיר העתיד של הציבור החרדי, שיש בה באמת עוד הרבה הרבה נקודות מפתח שצריך לפתח, עוד אכלוס מאוד גדול ב5 שנים הקרובות, ולכן ראוי וחשוב לכולם להישמע להוראות גדולי ישראל, והפעם מכל החוגים ומכל העדות. תודה רבה, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
אנחנו ממשיכים, המהדורה המרכזית, עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
אבי, ערב טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות. אז בסופו של דבר, אם נדבר רגע במילה אחת על המלחמה, אין עסקת חטופים על השולחן, אבל מנגד, כולם ממתינים לראות מה קורה עם רפיח. נתניהו אומר מפורש, ניכנס לרפיח.
כן, בינתיים חמאס עושה הכל כדי לטרפד את עסקת החטופים. אנחנו, לפי מה שאנחנו מבינים ואולי אפילו יודעים, סינואר והחמאס רוצים לנצל את הרמדאן כמקור של הצסה של כל מזרח התיכון ושל כל עולם המוסלמי דרך הר הבית ודרך סיבות אחרות, כדי שאולי זה יהיה הכדור האחרון שיציל אותם מהתבוסה שיש להם בעזה. ולכן שני דברים אנחנו צריכים ללמוד מכאן. א', שהחמאס מטרפד את העסקת חטופים ולא כביכול נמצא במסע ומתן, אבל הוא לא, הוא עושה הכל כדי שהיא לא תקודם ושלא תהיה הפסקת אש כדי, ואז יהיה רגיעה באזור. דבר שני, צריכים אנחנו לא להיות צודקים אלא להיות חכמים ולא לגרר לפרובוקציה שהחמאס מנסה ליזום כאן, למה זה עניין שבאמת סכנת נפשות, ואנחנו צריכים לדעת להתאפק איזהו גיבור הכובש את יצרו, ואני לא רוצה לפרט יותר.
אוקיי, אז בעניין הזה נעבור ככה במעבר חד לאחדות בבית שמש. מי היה מאמין שהבחירות לרשויות המקומיות הללו עם כל מה שעבר בהם בחודשים האחרונים הסתיימו באחדות מקיר לקיר סביב המועמד הרב שמואל גרינברג בבית שמש, האמת והשלום?
תראה, אני אמרתי לך כבר בכמה רעיונות שאני ניסיתי עוד בקיץ לעשות הסדרה שבכלל הייתה מונעת כל עימות בכלל ברשויות החרדיות או במקומות שהחרדים מעורבים בחזק יותר. לצערי זה לא צלח. אוקיי, ניהלנו מערכת, אנחנו השתדלנו לנהל מערכת בחירות, טוב שהיא נגמרה כמו שהיא נגמרה, ברוך השם, לשנס הייתה הצלחה גדולה. אני מודה לקדוש ברוך הוא ומודה לכל הפעילים למועצת החכמים. כעת עכשיו אנחנו בסיבוב השני בכמה מקומות, כמובן שהמוקד הוא בית שמש בגלל כל מה שיש שם. הנחיה של מועצת חכמי התורה שהקימו צוות של ראשי ישיבות ורבנים לטפל בנושא הזה, הייתה מההתחלה לנסות להגיע לאחדות ולנסות להגיע קודם כל עם המועמד, עם גרינברג, עם שמואל גרינברג, כדי לנסות להגיע לאחדות ולמצות את העניין הזה. ואכן ניהלנו מסע ומתן, ואני חושב שקודם כל השורה התחתונה היא הדבר החשוב ביותר, שבאמת כמו שאתה אומר אחדות זה חשוב מאוד, אבל אני חייב לומר גם לציבור שלנו ששמאזין לנו עכשיו, ואולי קצת אני שמעתי תהיות למה יכול להיות שאם היינו יכולים להשיג יותר עם מועמד אחר, עם המועמדת אחרת, אני רוצה לומר לכם דבר אחד ברור. קודם כל, השגנו הישגים אדירים. עצם העובדה שיש כאן הסכמה של גדולי ישראל, והם הובילו את התהליך הזה. גדולי ישראל מהצד של דגל התורה, וגדולי ישראל, מחכמי ישראל מהצד שלנו. הם הובילו למעשה, הם הנחיתו לנו, לכולנו, את ההנחיות הללו, שבמרכזה היא הרוטציה בעוד 5 שנים, שהנציג שלנו, יצחק אלמליח, הוא יהיה המועמד המוסכם עם דגל התורה, אני מקווה גם עם כל המגזר החרדי כמועמד. אז זה קודם כל כבר שיתוף פעולה של שוויוניות, שיהיה אינטרס לכולם ב5 שנים האלה לעבוד ביחד, כדי שבעוד 5 שנים גם אנחנו נעבוד ביחד, כולם ביחד.
שואל המאזין, ואני מרשה לעצמי לשאול את מה ששואלים עכשיו חלק מהמאזינים, זה בדיוק אותו לא הסכם שהיה באלעד לפני 5 שנים, חותמים אותו שוב על בית שמש, ובעוד 5 שנים, לך תדע, אם יקוים ההסכם.
טוב, אז שאלה. שאלה, אני לא יכול לבטל את השאלה בחיקף יד, לכן יש כאן חתימות של רבני בית שמש שחתמו על העניין, יש כאן חתימה עכשיו שמשה גפני, יושב ראש דגל התורה, חתם על העניין, יש כאן, אני אומר לך באחריות, שאני משיחות שקיימתי, גדולי ישראל בבני ברק ובירושלים, הם מעורבים בעניין, הם נפגשו, ראשי ישיבות שמועצת חכמים שלחה להיפגש עם גדולי ישראל, והדברים הפעם הרבה יותר מוסדרים, הרבה יותר גם כתובים ומאורגנים ביחד, ולכן אני חושב שהדבר הזה לא ישנה, ואכן אנחנו נוכל להתחיל ברגל ימין ונוכל באמת ב5 שנים האלה לעבוד תחת רשותו של שמואל גרינברג, ואני מאחל לו הצלחה. ואני גם אומר, אני פונה לכל המאזינים שלנו ששומעים לשעה למועצת חכמי התורה, זה לא שאנחנו תומכים בשמואל גרינברג, אלא זה אינטרס גדול מאוד ששמואל גרינברג ייבחר לראשות העיר, כיוון שהצלחתו זה הצלחתנו. אנחנו עכשיו נמצאים ביחד באותה קואליציה, יש לנו רוטציה עוד 5 שנים, ואנחנו כמו שאנחנו נרצה בעוד 5 שנים שיציק אל מליח יהיה ראש העיר, ושכל הציבור החרדי האחר אשכנזי יצביע בשבילנו, אז ככה אנחנו צריכים לעשות. ותדעו לכם רק דבר אחד, זאת החלטה שהובילו אותה מתחילת ועד סופה מועצת חכמי התורה. זה לא שאנחנו ניהלנו והבאנו לפני מועצת חכמי התורה, זה הסיכום, תיתנו לנו אישור, אלא הפוך, קיבלנו הנחיה איך לפעול, מי שניהל את המסע ומתן והמעורב המסע ומתן זה צוות הרבנים שמועצת חכמי התורה מינתה. אנחנו היינו ממש כמו חיילים בדרגה אפילו זוטרה בעניין הזה הטכני בניהול של המסע ומתן, הכל תחת פיקוחם, כולל
כלומר שעס עכשיו, כולל כבוד הרב אריה דרי וכל צמרת שעס, יורדים לבית שמש לסייע בסיבוב השני בבחירות הללו לבחרותו של הרב גרינברג, שמואל גרינברג, כי זה אינטרס של שעס קודם כל, זה מה שאני שומע.
חד משמעית, אנחנו מיר לפני חצי שעה שהתבשרתי שהרב גפני חתם על ההסכם, יצא בקרוב מאוד כל קורא של מועצת חכמי התורה שחתמו על אישית על כל על ההחלטה הזאת. אנחנו, הנה אני מתחיל כבר ברעיון הזה, אתה יודע שמאיפה יצאתי, מאיזה דיון יצאתי, כן, בשביל להתראיין, כן. וזה חשוב מאוד, ואנחנו נפעיל את כל הכוחות שיש לנו בבית שמש, כל המטות, המטות האדירים שהיו בסיבוב הראשון שעשו עבודה יוצאת מן הכלל. אנחנו נרצה, אמנם יום ראשון זה יום קצר להצבע, זה משעה 1 עד שעה 10 בלילה, אין יום שבתון, ואנחנו נמצא את זה אטום, כדי, אנחנו כבר מתורגלים ומאורגנים כדי להביא את המקסימום, שפה יש פה קונסנזוס של כל גדולי ישראל, מהצד הליטאי, מהצד החסידי, מהצד הספרדי, כולל קונסנזוס של כל רבני בית שמש.
המועמד לראשות העיר גרינברג מטעם דגל התורה, שהוא התראיין ושאלנו אותו על ענייני ספרדים, אשכנזים, גזענות, הוא אמרתי, שאלו את הרב אריה דרי אם אני אחד שמפלה בין ספרדים לאשכנזים או דברים כאלה. אז אני שואל אותך,
הרב שמואל גרינברג עכשיו הוא המועמד שלנו לרשות העיר, ואנחנו אחרים נהיה בחמש שנים הקרובות על תיק החינוך, ואנחנו נהיה אחרי על כל הבינוי של החינוך ועל כל הניהול של החינוך מגיל הרך ועד כל הגילאים של החינוך. אני בטוח שהשילוב הזה ימנע ויעבדו ביחד בשיתוף פעולה אמיתי כדי לייצג וכדי לתת ייצוג גם לכלל וגם לפרט בצורה מטווית שיכולה להיות, ביחד עם אגודת ישראל, ביחד עם סייעת כוח, כאיש אחד. אז נדברו יראי השם, אני משוכנע. אני לא מאמין ולא מעלה על דעתי שיהודי ששומר תורה ומצוות, ששומע לדעת תורה ויודע שיש פה קונצנזוס רחב ביותר, שלצערנו אתה יודע שכבר הרבה זמן לא היה כזה דבר, שכולם, כל גדולי ישראל, מכל החוגים, מכל רבני ישראל, בבית שמש, הרבנים המקומיים, כולם מסכימים לקידוש השם הגדול הזה של ביחד בעניין הזה.
אוקיי, אז צריך לומר תודה בכלל לכל הצוותים פה משני הצדדים, צוותי המסע ומתן, הרב חיים ביטון ובדגל התורה, כי בסוף יוצאים פה עם אחדות, זה אמירה משמעותית בעניין.
יש הרבה אנשים. יש הרבה אנשים, צריך להגיד להם תודה רבה, שבאמת נרתמו בשבוע הזה. אני חייב לומר שנרתמו בצורה של יומם ולילה.
אני רוצה לשאול לגבי אגודת ישראל.
הרבה אנשים אנונימיים שעשו עבודה קודש כאן בצורה, לא בשביל לקבל קרדיט, עשו כאן עבודת קודש בעניין הזה כדי להביא את זה לידי גמר.
אז אני שואל לגבי אגודת ישראל, כי היה ציר עם חסידות גור, עם אגודת ישראל, יחד עם שעס, בבית שמש בסבב הראשון, ברשויות מקומיות נוספות, האם עכשיו החתימה עם דגל התורה, זה לא על חשבונם, או לא קצת מאחורי גבם?
לא, אתה זוכר שאני אמרתי לך ברעיון אחרון, לפני הבחירות בסיבוב הראשון, שאני מבטיח לך שלמחרת הבחירות, אנחנו נתאחד כולנו ביחד, כן. במשימות הגדולות שיש לנו בנושא מעמד עולם התורה, בנושא החינוך, אופק חדש, כל הנושאים אחרים. כל הדילים שעשינו, כל ההסכמים שעשינו, זה היה לצורך המקום. אני עובד עם כולם ביחד, אני אוהב את כולם, מעולם. אני לא איש של קבוצות או לא איש של זה. אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה. ש"ס תעבוד בשיתוף פעולה עם כל היהדות הדתית, החרדית, וגם עם הציונות הדתית. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא במטרות שיש לנו המשותפות ביחד. לכן אין כאן עניין של קבוצות ומחנאות, נגמר הסיפור הזה כאן.
טוב,
בית שמש תהיה המאחד והמסמל של כל האחדות הזו.
אנחנו יודעים שממש באמצע דיון חשוב וצריך לחזור לשם, אז רק שאלה אחרונה בנושא חוק הגיוס, עד כמה שניתן לדבר על זה או לא, אם בכלל יש מתווה, כי בקץ ממתין, זה לא עניין של חודשים, זה עניין של שבועות לתשובה ברורה. תקציב עולם הישיבות מוטל פה על הפרק ונמצא בסכנה. יש מתווה, יש פתרון, אתם יודעים מה הולכים להיות?
אני מקווה מאוד שאחר האחדות שעשינו עכשיו בבית שמש, ביום שני בעזרת השם, אחרי שהרב שמואל גרינברג ייבחר ויוכלו להם להתעסק בבית שמש, אנחנו כל הנציגים החרדים, נשנס מותניים ונתאחד ביחד ונהיה מרוכזים וממוקדים תחת גדולי ישראל, הנחיות שלהם, כדי לעשות את המיטב למען לשמר את עולם התורה ואת, העולם, ואת החינוך התורני והחרדי.
יושב ראש השרה אריה דרעי, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה, אמן, תודה רבה, כל טוב.
כך הדברים, אז אם נסכם ככה את הדברים שאנחנו שומעים כאן, כלומר שהרב דרעי יצא מדיון בקבינט המדיני-ביטחוני וחייב לחזור לשם, ולכן קיצרנו איתו את השיחה רק לשמוע לפחות על הסגירה הזו של הדקות האחרונות. אז אולי הכותרת הראשית זה שבדקות האחרונות נסגר הסכם סופי בין ש"ס לבין דגל התורה בבית שמש, עם חתימות של ראשי המפלגות, קרי הרב משה גפני מטעם דגל התורה, הרב אריה דרעי מטעם ש"ס, בכפוף כמובן לדעתם של גדולי ישראל משני הצדדים, גדולי וחכמי ישראל ורבני הקהילות בבית שמש. נשמע שש"ס מרוצה מההסכם הזה, נשמע שדגל התורה מרוצה מההסכם הזה, ועכשיו צריך להיות, וכמובן שגם אגודת ישראל חותמת על הסכם דומה אחר, ועכשיו צריך לוודא שהיהדות החרדית בבית שמש, ואני קורא מכאן לכל המאזינים בבית שמש, הנה, הפעם זה באמת מקיר לקיר הציות לגדולי ישראל. ספרדים, ליטאים, חסידים כאחד. כל גדולי ישראל הפעם הולכים סביב מועמד אחד, בואו נשחזר את מה שקרה בצפת. ואם כל אחד יניח רגע את השיקולים האישיים שלו, את השאלות האישיות שלו, ואומר רק שנייה, יש פה גדולי ישראל מכל החוגים שזועקים למען אחדות, אני רוצה להצביע, למרות שהבחירות מתחילות רק ביום ראשון באחד בצהריים, וזה לא יום שבתון, זה דורש באמת מאמץ לצאת להגיע לקלפי, עליכם תושבי בית שמש ההוכחה, שביום ראשון בערב סוגרים את הקלפיות, ומי שינצח זה גדולי ישראל מכל החוגים, ליטאים, חסידים, ספרדים, לקדש שם שמיים. הפעם קל לדבר על זה, אין פה צד שני של גדולי ישראל, אין כאן מפלגה אחרת עם רבנים שאומרים אחרת, יש פה מועמד שעליו סומכים ותומכים כל גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה של ש"ס, מועצת גדולי התורה של דגל התורה, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. עכשיו זה בידיים של תושבי ותושבות בית שמש, ובחורי הישיבות תושבי בית שמש שלומדים מחוץ לבית שמש. הבחירות לא מתחילות בבוקר, רק מאחד בצהריים, זה סיבוב שני, שימו לב לזה, וזה לא הרבה זמן, זה מ-1 עד 10 בערב, עד 9 בערב כבר צריכים להגיע ולהיות בקלפי, איש בא להיעדר. הרב רפי מנת איתנו לקו, שלום הרב.
ערב טוב ומבורך.
שימן ברייטקופ, שלום גם לך.
ערב טוב, אבי, ערב טוב לרב מנת, שרות טובות.
כמה כיף ושמח ככה, סוף סוף, איזשהו נימה של אחדות, בלי תחכים. אתה יודע, ריינתי עכשיו את הרב אריה דרעי, במקום להתחיל לשאול, אז מה זה, אז מה עניתם לו, ומה הכנסתם לו, ומה... ביחד, פשוט, לא יודע, תחושה טובה, משתף
אתכם. נכון, וקצת חשבון נפש, קצת, אתה יודע, אתה רואה כזה אחדות ואיך הולכים ביחד, הרי זה, אני לא חושב באמת, הרב גרינברג הוא יהודי משכמו ומעלה, ויהיה מנהל מצוין ויהיה עושר מצוין. אבל הסיפור כאן לא הרב גרינברג, אלא הסיפור הוא אחרי כל כך הרבה חודשים, שהיה נראה שאין תקומה בציבור החרדי, והמחנה המשותף היותר עמוק של האנשים זה הדתיות והמקום לידה של הסבתא וכל מיני סיפורים. פתאום המחנה המשותף העיקרי של כולנו, של כל האנשים האמוניים, שומרי התורה והמצוות, מצליחים למצוא מחנה משותף אחד, ללכת ביד אחת, ללכת באגרוף אחד, ובעזרת שם גם לנצח. זה מסר שהוא הרבה יותר חשוב מי יהיה ראש עיר בית שמש. כבר היה איזו תחושה שזהו, כל הציבור החרדי מפורק, מפורר, אין לו סיכוי להתאחד, יד איש ברעהו, החסידים מתפצלים אחד תוך השני, הליטאים מתפצלים, זה נגד זה, הוא נגד הוא. והנה, אתה יודע, זכתה בית שמש, אחרי תקופה לא פשוטה שעבר המגזר החרדי, להיות הסנונית הראשונה של השלום, ונקווה שהיא ממנה יפציע אור לעולם כולו, בעזרת השם.
אברקוב, אתה יכול להגיד שאתה, אחרי מה שאתה שומע עכשיו, אתה יכול להכריז שהוא ראש עיריית בית שמש, או שצפויות לנו הפתעות כאלה אחרות?
לא, לא, זה דורש הרבה עבודה, שלא ניתן.
אגב, אתה יודע מה?
כל מיני יועצים, יועצים
שקשורים גם למגזר שלנו. ואני חושב שגם עיר בית שמש תשמח. אבל אמרתי, אני חושב שהסיפור כאן יותר גדול משמול גרינברג, כי יש לנו הזדמנות לנו כציבור חרדי להוכיח גם לעצמנו וגם לכל מי שמסתכל עלינו מהצד. וכבר, אתה יודע, הרי מסתכל שאנחנו נמצאים תקופה מאוד מאוד קשה לפני חוק הגיוס, ולפני תקופה שהולכת בצערנו, מסע השחרה והשמצה נגד בחורי ישיבות, נגד התורה הקדושה. ולסוג מסע כזה, אם מגיעים כל כך מפוצלים וכל כך מריבות, ואחד נגד השני, אין שום סיכוי לצלוח את המסע הזה. בשנייה יפרקו אותנו, בשנייה ימצאו את זה. ושיוצאים למסע הזה, ואנחנו ממש בפתחו של המסע, אני חושב שההנהגה החרדית התיישתה אולי מאוחר מדי, אולי קצת מדי, אבל התיישתה, ומגיע למאבק הזה, שאגב הוא גם מאבק אסטרטגי, האם לציבור החרדי יהיה מקום להתפתח ולגדול, ולזוגות הצעירים ולבחורים של עכשיו יהיה איפה לגור או לא, זה מאבק שהוא לא פחות חשוב מכל מאבק קדוש אחר.
כן, והדבר החשוב שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן שבאמת שמו הרבה מאוד שיקולים צרים, אחרים, של מי קיבל יותר, מי לקח את מי ומי עשה למה, שמו את זה הפעם בצד. באמת נשמע שכולם מרוצים, חסידים יכולים לקבל יותר, אבל הם מרוצים ממה שהם קיבלו. בש"ס היו יכולים לקבל יותר, ויש כאלה אומרים, היינו זה, והם מרוצים. בדגל התורה אומרים, אנחנו מרוצים, בסוף ראש עיר מתאמנו, למרות שיש כאלה שם אומרים הסכם קנייה, ובש"ס אומרים הסכם קנייה, שכולם מרוצים ומרגישים שהם לא קיבלו הכל.
מתי שכולם מרוצים, בדיוק, או כולם מרוצים או כולם מאוכזבים. יכול להיות שגם אם כולם מאוכזבים,
זה גם אומר משהו.
כנראה נעשה משהו טוב, כן.
אבי, אני מפחד שהאווירה הזאת, הרגועה והבטוחה הזאת, יכולה לעשות לנו נזקים בלתי הפיכים, וצריך להסביר את זה לציבור. זה שאין יום שבתון, הרבה אנשים לא מגיעים להצביע. אין לנו את הביטחון הזה שהיה לנו בבחירות הקודמות לפני שבועיים, ולכן צריך לראות שכולם יוכלו להצביע, כי אם חס ושלום, אנחנו נרדם ונחשבן ניצחון מדומיין של אחדות ולא יגיעו לקלפי, אז הצד השני עוד עלול חס ושלום להביא את המצביעים שלו לקלפי, ואנחנו צריכים לזכור שהבחירות עוד לא התקיימו.
אני רק רוצה לומר משהו גם בעניין הזה. המצווה הזאת שנקראת ועשית ככל אשר יורוך, שאנחנו מוצאים ככה מהפה, זה לא מס שפתיים. זה ציווי מדאורייתא שנדיר בימינו, בדורנו, שאין סנהדרין ואין, נדיר מאוד שיש לנו הזדמנות לקיים מצווה מדאורייתא. עכשיו אני אומר כל יהודי בבית שמש רוצה לקיים מצווה מדאורייתא. אם לרגע שמים את השיקול הזה של יום העבודה, שבתון, שעות, זמנים, רגע בצד, ואומר, יש לי הזדמנות, זה יקרה עוד 5 שנים. הפעם הבאה אולי יהיה בחירות לכנסת, אבל לבוא ולעשות פשוט בתוך מעטפה אתה מכניס ואתה עושה מצווה מדאורייתא, מאותו רגע הדברים נראים אחרת. ושיקולים, כל השיקולים הכי חשובים שיכול להיות, מתבטלים ומתקטנים מול הדבר הזה.
כל אחד יש לו ניסיונות שלו בחיים, ויש לו התמודדויות ואתגרים, גם רוחניים, גם גשמיים. אבל תמיד, אחד שמתי שלא קשה לו, הרי אתה הולך לקלפי ועושה מה שרבנים אומרים, זה מצווה לא קשה, זה מהמצוות הקלות. אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא, מתי שקל לי, מתי שאין לי ניסיונות, אז אני עושה את רצונך, אז הוא יכול להבין שבמקומות האחרים שיותר קשה לך, אתה עובר אתגרים, אתה עובר התמודדויות. אבל אם גם כאן, במקומות שהכי קל לך, ללכת 3 דקות ביום הבחירות, ללכת לקלפי, לעשות מה שגדולי ישראל אומרים, להכניס, אם את זה אתה לא יכול לעשות, אם שם אתה נופל, אז אין לך תירוץ גם לכל השאר.
ועוד דבר קטן, רבותיי, מותר להזכיר, לא נשכח את הסרטון, איך שרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה יושב ומספר, איך אדם מגיע לעולם האמת ואומרים לו, בנית מקווה, ועשית זה, ועשית בית כנסת, הוא אמר, אני? אני הייתי אדם פשוט, אמרו לו, כן, בפתק הזה, היה לך 5 שנים זכות
בנה עולמות
לכל העולמות, ואנשים לא מבינים כמה אפשר בדקה אחת, כמו שחלילה תמיד אומרים, שמעתי ישר כרגע, הבנים שאומרים שבדור שלנו יש לנו עונש מהקדוש ברוך הוא. פעם בשביל לחלל שבת היה צריך לקחת 2 אבנים, לשפשף, שייתן ניצוצות, שידלק אש. היום חס ושלום, אדם נוסע באוטו, לוחץ על הגז, עובר כל שנייה על עשרות מלאכות, כי כל שנייה נדלקת עוד אש ועוד חיבור חשמל ועוד וכו' וכו'. ככה להבדיל גם במצווה. מצווה קטנה כזו יכול לזכות בכל הזכויות של 5 שנים של היידישקייט. הרי מילה יידישקייט עכשיו היא מילה נרדפת.
ורחמנא ליצלן להפך.
כן, טוב. יום ראשון מתגייסים למערכה, כאיש אחד, בלב אחד, ומתעלים על כל שאר השיקולים מול הוראתם הברורה של כל גדולי ישראל, להוכיח פעם אחת, בטח לפני חוק הגיוס, בטח מול ההסתה שיש על הציבור החרדי.
שבוע הבא, בעזרת השם, אחרי שכשוחר המריבות המוניציפליות, ובעזרת השם, ההישגים המוניציפליים, אנחנו נצטרך להתכנס גם בין היתר בממה שלך, אבל היהדות החרדית עומדת לפני כנראה אחד התקופות.
והנה הזדמנות להוכיח שכל יהודי חרדי שהתורה חשובה לו יודע להתאחד עם השני אחרי הוראתם של גדולי ישראל.
נכון.
זה מבחן חשוב רגע לפני שמקבלים החלטות בגיוס ובדברים אחרים.
שימן מתכוון להגיד שאנחנו נתגייס כולנו לטפל בחוק הגיוס.
יפה, יש לך דובר לא רע. שימן, הייתי אומר. כן, תודה, תודה. הרב רפי מנת שימן ברייקופ, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות. אבי גרינצייג, שלום.
שלום וברכה.
מה נקודות שאתה רוצה להעיר לנו?
אני חושב, אני אגיד לך, אנחנו מתבקדים בבית שמש, אבל צריך לזכור שביום ראשון יש גם סיבוב שני בעוד ערים, ויש עוד עיר שגם בה יש דרמה גדולה, וגם שם הכל חשוב, וגם שם כל היהדות החרדית התאחדה סביב מועמד אחד בסיבוב השני, כדי, מפחד ממה שיכול המועמד השני לעשות, אני מדבר על חיפה, ששם כל המפלגות החרדיות הולכות כעת עם הציוני, נגד יונה יאב, וקיים פחד, קיים חשש שיונה יאב יצליח לעלות, הוא סגר כל מיני דילים עם מפלגות ערביות בעיר, עם כל מיני קבוצות אחרות, שם באמת יש משמעות לכל כל קובע.
יש גם בקריית גת מאבק.
נכון, אבל ברוב המקומות, אתה יודע, קודם כל לא תמיד כל הציבור החרדי בצד אחד, וגם בדרך כלל שני המועמדים, אתה יודע, מבחינת המסורת או דת, בדרך כלל שניהם בסדר פחות או יותר. אז בבית שמש אנחנו יודעים שזה סיפור באמת של מועמד משלנו חרדי, ושזוכה לכל תמיכה של כל גדולי ישראל מול ראשת העיר. בחיפה זה סיטואציה הפוכה, זאת אומרת, זה לא מועמד משלנו, אבל המועמד הנגדי זה מועמד שמאיים, שכבר הוכיח גם, שהוא יודע לרסק ולהחריב ולהרוס כל מה שהוא רוצה, והסכנה באמת משמעותית שם. אז גם זה חשוב להזכיר, שבסיבוב שני, בכל עיר שזה מתקיים, כדאי שכל אחד יהיה ערני, הוא יכול להשפיע, כי יש לזה משמעות.
נקודה מעניינת שאתה מאיר כאן, ובבית שמש, המילה שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל, וחוץ מלומר אחדות, 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 צריך להוציא מצביעים ביום ראשון. למה? בגלל שזה לא יום שבתון, וגם אנשים שעננים אומרים, טוב, אם כולם איתו, קשה, בטוח האתגר... שהוא ינצח. זה ממש חלק. לא בטוח.
אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה, נניח אפילו שאתה חושב שהוא בטוח ינצח.
לא, ואתה איש של מספרים, ואתה יודע לנתח.
קודם כל זה גם לא פשוט.
אם הליכוד חוזר לידיה של אליזה בלוך על מלא, ועוד...
אנחנו גם לא יודעים בתוכנו איזה קבוצות שאולי הם פיפור משם הם יצביעו. אתה אף פעם לא יכול לדעת את הדברים האלה, ושעננות גם יכולה להזיק לך באחוזים גדולים, ומצד שני יכול להיות שנראה דווקא התגייסות חילונית. זאת אומרת, כל אלה, החילונים השעננים מהסיבוב הראשון, שלא יצביעו בכל מיני סיבות, יכולים פתאום להיזכר שיש פה קרב על העיר, הקרב אחרון, ופתאום הם רואים את החרדים מתאחדים סביב מועמד אחד, אז הם יגיעו בהמוניהם גם. וצריך להגיד עוד משהו, אתה יודע מה, דיברת על זה שהמשמעות של ההצבעה גם בסוף זה קידוש השם, זה כמה חרדים אמרו כן לגדולי ישראל, כשזה כל גדולי ישראל מכל באחדות, יש פה משמעות גם אם ננצח, שזה לא יהיה 51%, שזה 61%, שזה 71%. הרי זה עיר חרדית, אז אין סיבה בעולם שלא נגיע למספרים האלה.
אוקיי, תודה רבה על הדברים כאן, אבי גרינצייג, להתראות, ערב טוב, בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. נשתמע עם ירצה שם ביום ראשון, בשורות טובות, להתראות.